ערב טוב ומבורך. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב והמרתק בספר ליקוטי מוהר"ן לרבנו נחמן מברסלב. והנה אנחנו בתורה איזו ח'. היום אנו פותחים את תורה ח'. שמה? ראיתי מנורת זהב. זה השם של תורה ח'. ואפשר לומר שהתוכן, מה בעיה למצוא את תורה ח'? מה כל כך מסובך? מצאת? יפה. כן. אפשר לומר, התוכן של תורה ח' הוא ניצחון הרוח. כלומר, הרוח, כן. האם סיימנו את תורה זין? השאלה היא בהחלט במקומה, התשובה היא שלא. מה זאת אומרת? לא, זה לא לגמרי מדויק. בסוף תורה זין הייתה פסקה שבסוף כתוב בסוגריים, עד כאן לשון רבנו זל. אחר כך היו קצת הערות של ביאור, ועצרנו באמצע ההערות, אבל קשה לי לקרוא את שארית ההערות, משום שזה יצריך לחזור על כל הנושא מן ההתחלה. אז כיוון שזה רק הערות, אני משאיר את זה למאמצים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, שיקרא את זה בזמנו החופשי. אם באמת הדבר הזה יביא לידי קשיים אדירים בהבנה, יהיה מוכן להתייחס באחד השיעורים, אבל אני מציע שנתחיל את תורה ח'. מה דעתכם? בסדר, אבל השאלה הייתה בהחלט במקומה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו מתחילים את תורה ח', הנקראת ראיתי מנורת זהב. זה הפסוק ש... מסביב לא נמצאת התורה, זה ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה ושבעה מוצקות לנרות וגולה על ראשה לנרות משהו כזה. בקיצור, זה בהפטרה של רוני ושמחי שקוראים אותה בחנוכה ובפרשת בעלותך, דווקא פרשה, הפטרה שאנחנו נקרא בשבת זו, עזרת השם יתברך. והתוכן של ה... תורה, הייתי קורא לזה בסגנון מודרני, ניצחון הרוח. זהו. מה זה ניצחון הרוח? הרוח מנצחת. את מה היא מנצחת? את הטבע. אבל עצם האמירה הזאת, יש בה כדי להורות לנו שיש מתח במציאות בין הרוח לבין הטבע. בוא נגיד את זה אחרת, בין המוסר לבין הטבע. יש במסכת נדרים דיון לגבי הגיהינם של העתיד לבוא. הגמרא אומרת, אין גיהינם לעתיד לבוא. אין. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. הוא מגדיר בה את העולם, רשעים נידונים בה, צדיקים מתרפאים בה. עכשיו, מה פירוש הדבר? זאת אומרת שלעתיד לבוא, יש איזה נרתיק שנפתח. מה זה נרתיק מסביב למה? לחמה. מה זה החמה? השמש. מה השימוש של השמש? כלומר, למה היא משמשת? אור וחום, נכון? על ידי השמש יש לנו גם אור וגם חום. עוד שאלה, מה האור גורם לנו? כלומר, מה זה עושה לנו? מה הטוב שהאור עושה לנו? אוויר. האור יוצר אוויר? ככה אתה חושב? האור עושה אוויר? חמצן, משהו אחר. כלומר, זה נותן חיים. מה עוד? כשיש אור, מה קורה?
רואים.
זה היה פשוט. כשיש אור, רואים. זאת אומרת, רואים את האמת. אז הביטוי חמה, משמעותו, ראיית האמת. ואם אומרים שיש נרתיק, אם אומרים שיש נרתיק מסביב לשמש, מה זה אומר? שהאמת איננה גלויה. נכון? אז לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, הכוונה שלעתיד לבוא האמת גלויה. מזה אני לומד דבר מאוד חשוב, שכעת האמת איננה גלויה. עד כאן מובן. מה המשך דברי הגמרא? לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, הוא מקדיר בה את העולם. מתחיל לחמם גם, כיוון שאין ארתיק, אז האור הוא גם מחמם. כתוב, רשעים נידונים בה, שנאמר, הנה יום בא לשם, בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש, וליהת אותם היום הבא. הרשעים נשרפים. מה עם הצדיקים? צדיקים מתרפאים בה. אם אומרים שהצדיקים מתרפאים, סימן שהצדיקים הם חולים. עכשיו, אני זכיתי להכיר הרבה צדיקים, גם שהיו וגם שהינם, וחלק מהצדיקים שאני הכרתי, בריאים. אז איך התלמוד לוקח כהנחת יסוד שהצדיקים חולים? מובן את השאלה שלי? מה? הם לא חולים פיזית לפי זה. אז איך הם חולים? הם חולים מוסרית. מה עושה את הצדיקים חולים? מה שעושה את הצדיקים חולים זה שהם חיים לפי סולם ערכים של המוסר. אבל במציאות, בטבע, אנחנו חיים לפי הגורל. אם כן, יש סתירה בין הגורל לבין המוסר. וזה מה שעושה את הצדיקים חולים. וזה מה שמאפשר גם לרשעים לחגוג, לטעון שהעולם הוא כפי שהם חושבים. אבל עתיד לבוא האמת מתגלה, אז עצם גילוי האמת זה מה שגורם לרשעים לחלות. וזה מה שגורם לצדיקים להתרפא. מובן? עכשיו, זאת אומרת, אבל זה אומר, כפי שעולה, למה? אבל זה אומר שיש מתח במציאות בין הרוח לבין הכוח. יש פסוק כזה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. גם המשפט הזה, מה הוא אומר? הוא אומר, יש מקום לכוח, יש מקום לחיל, אבל יש דרך אחרת שהיא הרוח. הכיצד? כן? מה זה? ברוחי אמר השם צבאות. מה, וכי כדי לנצח במלחמות מספיק לקרוא תהילים? הרי זה ברור שלא ככה מנצחים. כדי לנצח במלחמה, אתה צריך נשק, אתה צריך כוח. אבל יש איזשהו מתח בשאלה מי הדומיננטי. כלומר, מאיפה נקודת המוצא של הניצחון? האם מכוח הכוח או מכוח הרוח? יעבדוך עמים. ברוך אתה אדוני. אלוהים ממלך העולם שהכל נהיה בדור. תודה. ובכן, הצלת את חיה. אז אם כך, אפשר לומר, התורה הזאת של רב נחמן שאנחנו הולכים ללמוד, היא תורה קצת ארוכה, אבל דווקא הסגנון שלה פשוט. כן? לעומת התורות שקראנו עד עכשיו, שהן תורות יותר קצרות, אבל עם מינוח קשה, כאן אלה הן תורות, זו תורה קצת ארוכה יותר, אבל המינוחים פשוטים. כן? אבל בעצם מה שרבי נחמן יעשה לנו כאן, הוא יעלה אותנו על המסילה. זאת אומרת, יש זווית, לפעמים אתה מסתכל על נוף, ואתה בכלל לא רואה, אתה לא מבין מה קורה, זה בלגן. כי אתה הסתכלת בזווית הלא נכונה. אומרים, תזוז קצת, תעמוד פה, תסתכל בזווית כזאת. עכשיו אני מבין את הכל. הכל עכשיו מסודר. אז יש גם זווית ראייה, דרך הסתכלות על המציאות, שדרכה אפשר לראות את האפשרות של הניצחון של הרוח על הכל, וזה מה שאנחנו נלמד כעת, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, הווה ניכנס בתוך הטקסט. הנה, יקר גנוחה ונוח, שקורין קרחץ מאיש ישראלי. מה זה קרחץ? אתה יודע מה זה קרחץ? מה, אתה לא מדבר יידיש? זהו, חייב להיות. מה זה, יהודי שלא מדבר יידיש? זה לא יכול להיות. מה? הנחה, יפה. קרכט זה הנחה. בעברית, אוי וי. אנחנו נלמד עכשיו את סוד האוי וי של היהודים. שני יהודים יושבים על ספסל אחד. ואחד אומר, אוי וי. מה שני אומר, אתה מספר לי? עכשיו, באמת, יש משהו בהנחה היהודית שמורה על כך שאין סיפוק מן העולם הזה. לא מסופק. אין? אמנם, כששני יהודים נפגשים, והם מתחילים לדבר, על מה הם אומרים כל הזמן? כמה רע במדינה, נכון? אבל לפני שהם גומרים את השיחה, מה הם אומרים? יהיה טוב, נכון? זאת אומרת, כל זמן שאני שומר על המודעות שלי, אני מודע להווה, וההווה הוא רע. אבל כשאני עומד ללכת, אז משהו משתחרר בתוכי, אני כבר לא כך שם לב למה שאני אומר, אני אומר, יהיה טוב. וגם יש לי ציפייה לאחדות התרבות האנושית בין אדום לישמעאל, ולכן אני אומר, יאללה, ביי. שזה החיבור בין העולם המוסלמי לבין האמריקאיות. יאללה, ביי. אבל יש הייתי אומר, בנאום הקבוע, בשיח הקבוע של היהודי, יש גרכט, כלומר, האמירה אוי וי, הנחה. סימן שהיהודי איננו מרוצה ממצב העולם. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו, מה זה עושה ההנחה הזאת? ההנחה היא הוצאת אוויר, נכון? יש אוויר שיוצא. האוויר זה רוח. כביכול, ההנחה היא ניסיון להשלים את מה שחסר בעולם. נכון, אני לא, העולם לא שלם, אבל אני יכול למחות על זה. אם אני יכול למחות, סימן שיש לי תקווה. כלומר, הבעת האי סיפוק היא גם תביעה פנימית, איזה מין תפילה שהעולם ישתנה. איך כתוב? ויהי בימים הרבים מהם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. מה הם זעקו? קרחץ, נכון? הם אמרו שזה כואב. אז איך עלתה שבעתם אל האלוהים? הרי שבעה שעולה אל האלוהים זה תפילה. אלא הכוונה היא כזאת. הם סתם צעקו כי זה כאב. אבל כשהיהודי צועק, גם אם הוא לא כל כך מודע לזה, הוא בעצם מתפלל. הוא לא יודע שהזעקה שלו עולה אל האלוהים. מעניין מאוד, בפרשת כי תבוא, יש סיכום של כל יציאת מצרים. מתחיל בארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם מעט, וישם בגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. עכשיו, אם תשימו לב, על המילה ונצעק, בטעמי המקרא, מה הטעם שם? מה לא זוכרים? זה כיף גדול, מה זאת אומרת? מה, אתה לא קורא פרשת כי תבוא כל שנה? לא מאמין לך. אתה רק רוצה להעמיד אותי בניסיון. בקיצור, ונצעק, על המילה ונצעק יש זקף גדול. אתם יודעים איך נראה זקף גדול, לא? איך הוא נראה? יש קו, שתי נקודות. זה נקרא זקף גדול. מה משמעותו של הזקף הגדול? מה?
מחתה קטנה.
מחתה גדולה. כלומר, זה כמו כמעט נקודה בסוף משפט. כאילו, ונצעק, נקודה. אל השם אלוהי אבותינו. זאת אומרת, צעקנו, לא צעקנו אל השם, אלא צעקנו. סתם צעקנו. אבל זה הגיע אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובעוטף מופתי. נכון? טוב. זה חלק ממה שנקרא מקרא ביקורים. אז אם כך, כל מה שאמרתי, רבי נחמן אומר אותו בחצי משפט. הנה, יקר גנוחה ונוח, שקוראים קרחץ, מי שישראלי, כי הוא שלמות החסרונות. כלומר, זה התביעה להשלמת מה שחסר. כי על ידי בחינת הנשימה, שהוא הרוח חיים, נברא העולם, כמו שכתוב, וברוח פיו כל צבעם. זה מעניין מאוד. כלומר, כאשר האדם מוציא רוח, הוא בעצם כאילו רוצה לחזור אל ההתחלה. ההתחלה של הכל. הרי ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ככה הכל התחיל. גם ראשית, החיים של האדם בעולם הזה, זה על ידי נשימה. הנשימה הראשונה, נכון? איך האדם מתחיל את חייו? נכון? זה אפילו לא בכי. זה צעקה. זה צעקה לא כל כך חזקה, אבל זה פתיחת הריאות. גם ראינו בבריאת האדם, בתורה, בפרק ב' פסוק ז' של ספר בראשית, מה נאמר שם? נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, ראשית התהוות האדם זה הרוח. אם חוזרים עוד יותר לעומק, ראשית התהוות כל ההוויה זה ברוח. כמובן, זה לא רוח פיזית. הרוח היא בעצם תנועה. אין דבר שעושה רוח, דבר שלא נמצא במקום אחד. כולם עושים קצת רוח. נכון? כולם. זאת אומרת, כי כולם בתנועה. נכון? מי שיש אפילו שיר כזה. כן. זאת אומרת שהבריאה היא תולדה של משהו שיצא ממקומו. זה לא במקום אחד. זה נקרא רוח. לעומת, למשל, אדמה. אדמה זה מלשון דום. דום, שותק. לא זז. והארץ, הדום רגלי. משהו ששותק. אבל ההוויה, החיים, זה רוח. תנועה, למשל, באטמוספירה, זה המפגש בין שני גושי אוויר. אחד קר והשני חם. אפיק רום מעל לאזורנו. נכון? כשיש אוויר חם ואוויר קר, נוצרת תנועה. סוף הקור, תחילת החום. סוף הקור זה רש. תחילת החום, חטא. סוף הקור ותחילת החום זה רוח. נכון? כמו כן גם, ההבל היוצא מן הפה של האדם הוא מפגש בין הרוח לבין החומר. יש לי כל מיני מחשבות. המחשבות הן מופשטות. אומנם הן שוכנות במוח, אבל מצד עצמן המחשבות הן מופשטות. יש לי זרימת דם, יש לי הרבה דברים פיזיים, חומריים מאוד. ובדיבור יש מפגש בין הקור לבין החום, בין החום של הלב לבין הקור האינטלקטואלי, וזה יוצא בצורה של דיבור חם ולח, שהוא הרוח של האדם. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שכאשר היהודי לא מרוצה ואומר את המשפט הידוע,
אוי
ווי, יפה מאוד, כל הכבוד. כן? כשהיהודי אומר אוי ווי, הוא בעצם רוצה להתחבר אל הרוח. כלומר, הוא מביע בזה את ההחלטה שהעולם צריך להשתנות. שהעולם כפי שהוא איננו מספק, הוא צריך לעבור שינוי. אני לא מרוצה. אפשר לומר שזאת הייתה החוויה המקורית של אברהם אבינו. בחיפושים שלו, מכירים? כן? יש מדרשים, אברהם מחפש. מי ביקש ממנו לחפש? אל תחפש. עצם התנועה הזאת, אני מחפש, סימן שאני לא מסופק. למה הוא הגיע אגב? לא הגיע לכלום. אמר, השמש לא, העננים, לא, השמש שוקעת, אז אולי זה הירח, לא, אבל העננים כיסו את הירח. באה רוח, סילקה את העננים. אז אולי הרוח, זה אלוהים. ואז הוא ראה שיש רוח באדם. ואז הוא נשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג? אפשר להבין את המשפט הזה בשני אופנים. או בשפה רטורית, מה, אפשר בירה זו בלא מנהיג? ברור שיש. או אפשר בירה זו בלא מנהיג. על כל פנים, הניסוח השני, שהוא יותר ברור בכיוון הספק, אבל גם הניסוח הראשון מורה על משהו מן הספק. מדוע אתה לא אומר, אם כן, יש מנהיג לבירה.
אי אפשר
לבירה. מה זה? אבל תגיד, תגיד בצורה ישירה, למה על, על דרך המשתמע? משמע שאי אפשר לומר, יש, יש מנהיג לבירה. כי אי אפשר להגדיר את מקור ההכרה. אני, כל ההכרה שלי היא סובייקטיבית, אני לא יכול להכיר את המקור של כל ההכרות. ולכן כל מה שנותר לו לאברהם אבינו לעשות, היה להישאר עם מקום ריק בתוך ההכרה שלו. בתוך המקום הריק הזה, אם יש מישהו שרוצה לדבר, שידבר. הציץ עליו, בא לבירה. כן. לא, אפשר בירה זו בלא מנהיג. ככה הביטוי שם. כן? ברור.
אה?
כן, אבל יש סיבה לניסוחים האלה. כן? למשל, אריה שאג מלא יירא, אתה אומר, זה כאילו שאומר, ברור שכולם יראו. מצד שני, רבי נחמן בעצמו הסביר, אריה שאג, למה? בגלל מי לא יירא. בגלל שאין יראת שמיים, אז האריה שואג. לא, יש גם וגם. אז אם כך, בואו נחזור מכן לנאמר כאן, שהאמירה אויבי, המכונה כאן בביטוי הכל כך אסתטי קרחץ, מורה על חוסר סיפוק. בסדר? אז מה שאומר כאן, שהוא הרוח חיים נברא העולם, כמו שכתוב, וברוח פיו כל צבעם. וחידוש העולם יהיה גם כן, בבחינת הרוח. פה הביטוי חידוש העולם, כאן ההתחדשות של העולם לעתיד לבוא, גם היא תהיה בבחינת הרוח. אין לכם ספר? לא חבל? יש לך, בסדר. טוב, בבחינת הרוח, כמו שכתוב, תשלח רוחך, ייפרעון, ותחדש בני אדמה. כלומר, מדי פעם יש רוח. יש שאלה גדולה אצל הקדמונים. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? יש ג' שיטות עיקריות. השיטה האלף, כלומר הראשונה, אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם פעם אחת. זה השיטה של הרמב״ם. יום אחד, אפשר להגיד יום אחד, זה לא בזמן. הקדוש ברוך הוא אמר, יהי עולם, יש עולם. הוא אמר, ויהי. ומאז זה מתגלגל. יש שיטה בדיוק הפוכה, השיטה הבית, כלומר השנייה, היא זו של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, הקדוש ברוך הוא בורא כל הזמן. כל הזמן, מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. זה ללא הפסקה. תמיד, תמיד, תמיד יש התחדשות בתטרף חלקים של השעה, כל פעם הקדוש ברוך הוא בורא. ויש שיטה פחות ידועה, השיטה הגימל, כלומר השלישית, הלא היא שיטתו של רבנו סעדיה גאון, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. מדי פעם. זה כמו גלגל, אתם יודעים, במועדוני משחק יש גלגל כזה עם מספרים. רולטה. איך אתה יודע? טוב. רולטה. ואז האיש הממונה אומר משפט בערבית צחה, ריאן לבא פלו, והוא מתחיל להפעיל, מתחיל לסובב. אבל אחרי כמה זמן, זה מפסיק. אז מה עושה הממונה? אמר להם הממונה, עוד פעם, כן? זאת אומרת, מדי פעם העולם צריך איזה מין חיזוק כזה, כזה שהוא בורא מחדש. זה מאוד מעניין, מדוע זה כך? כי מצד אחד, צריך שהקדוש ברוך הוא יופיע, שידעו על קיומו. מצד שני, אם כל הזמן הוא יגיד, שלום, אני פה, אין אוטונומיה, אפשר לעבוד ככה. תן לנו קצת חופש. לכן הקדוש ברוך הוא רוב הזמן מסתתר, מדי פעם אומר, קוקו, אני פה, ועושה פעולה של בריאה מחודשת. זאת אומרת, איך הוא עושה את זה? הוא עושה, למשל, בבריאת העולם, זאת הייתה פעם אחת. במבול, זה היה גם כן. בהר סיני, גם היה. קריאת ים סוף. בית ראשון, בית שני, מדינת ישראל. מדי פעם הקדוש ברוך הוא מראה שהוא בורא. אבל רוב הזמן הוא לא פועל. וגם לעתיד לבוא, תחיית המתים, התחדשות העולם. זאת אומרת, יש מדי פעם איזו התחדשות של ההוויה. אפשר לומר, זה כאילו רוח חדשה. כזה, כל פעם. שהקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר כאן. וחידוש העולם יהיה גם כן בבחינת רוח, הרוח, כמו שכתוב, תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. כן. אתה צודק, מדי פעם חרב העולם. מה זה חרב? מתייבש. כן, כמו שאומרים, אזלו מים מן ים, ונהר יחרב ויבש. מדי פעם, מתייבש לו. ומה זה מתייבש? באמת, אין לו יותר כוח להתקדם. וצריך עוד תוספת. טוב. גם בתורת האבולוציה מוצאים דברים כאלה, שיש בתיאוריות האבולוציוניות איזה מין תחושה שלפעמים יש משהו, איזה פוש שניתן מבחוץ. שאם לא כן לא מובן, הדילוגים, הקפיצות שיש בתהליך האבולוציוני. גם בתרבות, שאנחנו רואים שמדי פעם יש עלייה תרבותית בבת אחת שמשנה את פני העולם. נכון? גם במעבר מהתקופה החלקוליתית, גם האבן לחלקוליתית וכדומה, הניאוליתית לחלקוליתית וכדומה. כן? בכלל, הופעת איש נאנדרטל, זה גם כן עשה איזשהו שינוי. אז כאילו שמדי פעם הקדוש ברוך הוא פותח מעיינות מיוחדים. גם לפי הזוהר, בשנת תו רש, עתידים להיפתח מעיינות החוכמה. נכון? מה זה שנת תו רש? באלף השישי? זה כבר היה. מתי זה? בגוית. שנת 1840. בשנת 1840, אומר הזוהר, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם, וישראל, כלומר, והעולם יתקן את עצמו, יתקין את עצמו לקראת כניסתו לקדושת השבת. ואכן זה באמת כך, מאז שנת 1840 אנחנו רואים שהעולם עבר שינויים מפליגים מאוד מבחינת החוכמה, מבחינה טכנולוגית, מבחינה דמוגרפית ועוד ועוד, וגם עם ישראל התחיל את תהליך השיבה שלו לארץ ישראל. זאת אומרת שגם פה יש פתיחה מיוחדת של רוח חוכמה ורוח ממרום שמופיע. עד כאן מובן? טוב. אז זה מה שהוא אומר, והוא גם כן חיות האדם. אפשר לומר שאם כן, כל פעם שתהליך כזה עומד להתרחש, מישהו נהנח. כן, אוי, וי. כן. והוא גם כן חיות האדם. כי חיות האדם הוא הנשימה. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, וכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. כן, יש דימוי בגמרא במסכת סנהדרין בין בריאת האדם לבין עשיית כלי זכוכית. שם דנים לגבי תחיית המתים. אז הגמרא אומרת קל וחומר מכלי זכוכית. ומה כלי זכוכית שבעמלו של בשר ודם? הרי איך עושים כלי זכוכית? בני אדם עושים כלי זכוכית. נשברו, יש להם תקנה, אפשר. אם נשבר הכלי, מה עושים? מתיחים אותו מחדש, ואפשר לעשות עוד פעם כלי זכוכית. בשר ודם, שבעמלו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. ככה ביטוי, קל וחומר לגבי תחיית המתים. אז רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, מסביר, מה זה הכלי זכוכית האלה? הוא אומר שהמשל הוא מדויק. ראיתם פעם איך עושים כלי זכוכית? לוקחים חול. ראית פעם? נופחים, יפה. לוקחים חול, מלהטים אותו מאוד, לוקחים שפופרת, מכניסים לתוך הגוש של החום, של החול הלוהט, ועושים פעולה של נפיחה. מסוכן מאוד שזה ילך בכיוון השני. צריך להיזהר, המנפח, הממזג קוראים לזה, הוא צריך להיזהר שהרוח שלו תצא מן הריאות לכיוון הגוש ולא להפך. ואומר רבי חיים וולוז'ין, יש בעצם האוויר הזה שממלא את הכלי שלושה שלבים. שלב ראשון שבו הוא נמצא בתוך הריאות של המנפח. שלב שני שבו הוא נמצא בשפופרת. שלב שלישי שבו הוא כבר נח בתוך הגוש ונותן לו את צורתו. כך אומר רבי חיים וולוז'ין, נפש האדם. נפש האדם היא קודם כל בהתחלה בבחינת נשימה. נשימה אלוהית כביכול. זה נקרא נשמה. אחר כך זה רוח, זה יורד. אבל האוויר שבשופרת הוא כבר לא של האומן, אבל הוא עוד לא של הכלי. הוא משהו בלתי יציב שנמצא באמצע בין הנשימה לבין הרוח הנחה. כשהיא נחה היא מתנפשת. שבת והיא נפש, נקרא נפש. ומכאן יש שלושת הביטויים, נפש, רוח ונשמה, שמשתמשים בהם המקובלים כדי לתאר את המישורים השונים של האדם. זאת אומרת שיש מה שאצלי קבוע, נפש, יש נשמה שזה אידיאלי מאוד, ויש באמצע הרוח. הרוח מטיילת לה כמו מעלית, עולה ויורדת, היא מודדת את מערכת היחסים, את מידת ההתקשרות בין הנשמה שלי לבין הנפש שלי. הפסיכואנליטיקאים היו אומרים, בין העל מודע שלי לבין המודע שלי. עד כאן מובן? ויש עוד שתי דרגות, כן? מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר. מה עם שתי הדרגות? כן? אני לא יודע, אני לא שמעתי על זה אף פעם. הלאה. אתה מבין למה אני מגיב ככה? למה אני מגיב ככה, תגיד לי? תגיד לי, נו.
כי זה לא שייך לעניין.
יפה, כי זה לא שייך לעניין, זה לא הנושא של השיעור, ולכן זה לא יטופל. בסדר. אבל אם זה כל כך מעניין אותך, תעיין בנפש החיים, שער א', פרקים תדבב תזיין יוזיין, ותהנה. דעת לנפשך, ינעם. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים. וכמו שאמרו חכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. אני לא יודע מי הם החכמים שאמרו את זה, אולי הכוונה לרופאים או משהו כזה. טוב, נמצא, כי עיקר, בכלל יש הרבה ציטוטים לפעמים שהם לקוחים מספרות של פילוסופים, רופאים, אנשי מדע של ימי הביניים, שלא יודע איך זה יתגלגל ליהדות, אבל זה מגיע. יש הרבה ביטויים כאלה. טוב, נמצא, כי עיקר חיות כל הדברים הוא בבחינת רוח. וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בחינת הרוח חיים של אותו הדבר, לאשר הרוח הוא המקיים הדבר. טוב, זה פה דבר גדול, כי כשאנחנו מסתכלים במציאות, אנחנו לא רואים שהרוח מקיים את כל דבר, אלא אנחנו רואים שיש חוקי הטבע. הרוח זה בעצם מילה אחרת בשביל רצון. הרצון האלוהי, כלומר, התנועה, הרי מה פירוש רצון? מלשון? איפה זה בא המילה רצון? לרוץ, מה שרץ, כן? מה שבתנועה. הרצון הוא מחיה את הכל. אבל בגלוי יש אוטונומיה של הבריאה, אוטונומיה של הטבע. אבל מי שיודע את הסוד של הרוח, יודע שהכל תלוי ברוח. אבל זה לא גלוי. רוח איש תחלקל מעשיו. איפה זה כתוב? שלמה המלך אמר. יפה. וההנחה הוא אריכות הנשימה. והוא בבחינת ערך הפיים. דהיינו מעריך רוחי. ערך הפיים. נשימה ארוכה. כן? אומרים למישהו שמתעצבן, בלחץ, אומרים קודם כל תפוס נשימה ארוכה. נכון? אומרים לו ככה. מה זה בא לומר? הנשימה ארוכה ללמד לך סבלנות. כלומר, יש שיקולים שלפעמים עוברים את המיידיות. אתה רואה שקשה, רק יש שיקול של ערך הפיים. לפעמים גם הקדוש ברוך הוא מעריך הפיו, גם עם הרשע. כי צריך לתת הזדמנות לרשע, ועוד כמה דברים. כן? אז זאת אומרת, ערך הפיים דיינו מעריך רוחי. ועל כן, כשמתענח על החיסרון, הוא מעריך רוחי, הוא ממשיך רוח החיים לחיסרון. כי עיקר החיסרון הוא הסתלקות הרוח חיים כנל, ועל כן על ידי ההנחה משלים החיסרון. טוב, עד כאן דברים פשוטים. אבל יש פה שאלה גדולה. אך מאין מקבלים הרוח חיים? בסדר, אמרת לי, אני נענח כי אני רוצה להתקשר לרוח החיים. כל מי שיענח, יתקשר אל רוח החיים, הלוואי, זה היה מקל הרבה. אז זה כנראה לא כל כך פשוט. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק. והרב שבדור. מעניין. עד עכשיו למדנו שצריך לקבל מהצדיק. ראינו הרבה בתורות הקודמות, שיש הבדל בין חוכמה שבאה מהסתמיות, מהחוכמה, חוכמה מחוכמה, לבין חוכמה שבאה מדיבור, מאישיות. לכן צריך להידבק בצדיקים. אבל כאן יש תוספת עצומה. צדיק והרב שבדור, סימן יש צדיק שהוא לא בדור. כלומר, אתה הולך לצדיק, תיזהר, אל תלך לסתם צדיק. תלך לצדיק שבדור. כי יש צדיק שחי היום, אבל הוא לא בדור. כי הוא לא מבין מהו רוח החיים המיוחד לדור שבו הוא חי. אז צריך לחפש צדיק שבדור. עד כאן מובן? הוא כותב כאן הרב. השאלה לי, מה הוא קורא הרב כאן? כן? אנחנו נראה שזה דבר מאוד לא פשוט. מה זה הרב? ברור שרב, בפשוט זה רב, אבל מה הוא רוצה לומר כאן? שיש לו גם בחינה של מנהיגות. זה, ואנחנו נראה מה מסתתר מאחורי הדברים האלה. כן. הוא יכול, לא, אם הוא לא בדור, הוא יכול לתת רוח חיים, אבל הוא יפספס. יש בתורה נונבב, רבי נחמן דן במושג צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. אז הוא אומר, מה זה צדיק וטוב לו? זה צדיק שהלכה כמותו. מה זה צדיק שהלכה כמותו? למה אדם זוכה שהלכה כמותו? כי הדור פוסק כמוהו. למה הדור פוסק כמוהו? בגלל שהוא כיוון לרוח של הדור. אבל יש צדיק שאין הלכה כמותו. אז הוא צדיק ורע לו. כי הוא צדיק, אבל רע לו, כי הוא לא במקום שלו. הוא צריך רפואה, הוא צריך להתרפא על ידי שתצא חמה מן הרתיקה, כפי שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת שיש צדיק שלא מתאים לדור. יש מושג כזה שמוצאים לפעמים בספרות של הדרשנים. הם אומרים, מוריי ורבותיי, אנחנו לצערנו הרב בדור יתום. מכירים את המושג הזה? דור יתום. מה זה דור יתום? אין אבות? יש אבות, אבל הם לא בדור. הם של דור אחר. לכן הדור נשאר יתום. כן.
בגלל שהוא ברע לו, אז אין לו בעצמו את הרוח חיים, אז הוא לא יכול לתת את הרוח חיים, נכון?
אין לו, אז אתה חזרת על מה שהצעת מקודם. אבל זה ההפך מה שאני עניתי לך. למה? אני לא אמרתי שאין לו רוח חיים, אמרתי שיש לו של דור אחר. לכן כשאתה חוזר ואומר כי אין לו, אז זה מנוגד למה שאני אמרתי. למה אתה אומר אין לו? יש לו, רק לא של הדור.
נכון, אז לכן, להלכה מעשה זה לא שימושי, זה לא שווה.
לא, אם זה לא היה שימושי זה היה מצוין, הבעיה שזה שימושי. כלומר, יש לו רוח, והיא לא של הדור, והיא שימושית, אז זה נורא. לא, לא, היא שימושית, הדור משתמש בזה, וזה גורם לעיוותים בדור. בגלל שהוא יודע להגיד דברים נפלאים המתאימים לדור אחר. אבל מכיוון שהוא צדיק, ומי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, אז שומעים לו. ומכיוון ששומעים לו, עושים מה שהוא אומר. ואז יש קלקולים בדור.
אבל אמרו שזה צדיק ורע לו, צדיק שלא שומעים
לו. לא, לא אמרתי שלא שומעים לו. אמרתי שאין הלכה כמותו. וזה נורא שעושים הלכה שהיא לא הלכה. לא, צדיק ורע לו זה לא הינוח של מי שלא שומעים לו, אלא זה מי שאין הלכה כמותו. כלומר שבאמת לא צריך לשמוע לו, אבל הבעיה שלפעמים גם שומעים לו. אז זה הרי מי שלא צדיק הוא רשע, ואז יש לך שני סוגי רשעים. יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. מסביר רבי נחמן באותה תורה נונבב, שרשע וטוב לו זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. אז טוב לו, סוף סוף הוא מצא צדיק שמתאים לדור. אבל יש רשע ורע לו, לא רק שהוא רשע, אלא הצדיק שהוא מכיר, זה הצדיק שאין הלכה כמותו. מובן? אז זה יותר גרוע. אין לו סיכוי. כן. הוא מצא צדיק, אבל אין הלכה כמותו. כן. האם צדיק שהוא לא של הדור יכול להשתנות? כן, זה אפשרי, אבל זה קשה מאוד. זה קשה, זה סבל גדול מאוד. כן. לכן צריך להתפלל על הצדיקים, על הצדיקים ועל החסידים. אנחנו מתפללים על הצדיקים. למה מתפללים על הצדיקים? איפה מתפללים עליהם בתפילת 18? במעבר, באמצע הגאולה. כי העולם משתנה, ואז הצדיקים צריכים תפילה. כן, הלאה. אז כאן שואל, רבי, כן, בבקשה. לפעמים כן. לפעמים יש צדיק שמקדים את דורו, זה גם סוג של רע לו, הוא נורא מסכן, הוא מדבר על דברים שבכלל בדור שלו אף אחד לא מבין על מה הוא מדבר. כי זה באמת לא שייך לדור הזה, זה שייך לעוד כמה דורות. יש גם דבר כזה.
אבל יכול להיות הצדיק של הדור, מישהו שהוא צדיק, היה צדיק פעם, באמת הוא צדיק של הדור, כי מה שהוא מדבר זה
כאילו. אז עכשיו כן, כלומר אפשר לרפא אותו מלהיות צדיק ורע לו, אחרי 200 שנה, אחרי 300 שנה, אומרים לו, אתה יודע, טוב, אמנם אתה כבר לא פה איתנו, אבל אנחנו מזכים אותך שדבריך היו בחינת צדיק וטוב לו. זה יכול להיות, כן? רגילים, חסידי ברסלב אומרים שזה נאמר על רב נחמן, שדבריו נאמרו בשביל 200 שנה אחריו. כלומר, לדור הפוסט-מודרניסטי דהאידנה. כן? יש ספר שיצא, נקרא מקימי, שמתאר את עולם בעלי התשובה של תל אביב, של הבוהמה התל אביבית, שאיך הם נהיו ברסלבים. כן? אז זה שמה, המחברת נועה ירון, היא גם כן אומרת, שמה מזה חסיד ברסלב, שאמר שדבריו של רב נחמן נאמרו דווקא עבור הדור הפוסט-מודרניסטי בוהמי של מרכז תל אביב. לא, לא יודע אם רק לזה, אבל יש בזה משהו. טוב, הלאה. עובדה שגם פה במכון מיר לומדים את זה, אז זה לא רק... טוב. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע, שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור. כי עיקר רוח החיים הוא בהתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה מים? הוא התורה. כלומר, בתוך התורה יש הרבה הרבה מרוח אלוהים. תראית, כלומר, אתה רוצה לדעת מהי רוח החיים, רוח אלוהים, על פני המים. פני, באיזה מובן? מה זה פני? פנים. כן, בפנים המים. לא על פני, על השטח החיצוני, אלא פני, כוונה, בפנים, בתוכו. כן, אז זה מה שאומר, כאן, על פני המים, והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן, עיקר רוח החיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר להצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח ומעריך רוחה, ממשיך, שנקרא קרחץ, ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בהתורה אשר שם הרוח. וזהו שנקרא הצדיק איש אשר רוח בו. כלומר, הרוח של הדור נמצאת אצלו. זה המושג, למשל, של... מושג כזה שהפך להיות אופנתי בדורות האחרונים, זה גדול הדור. מכירים את המושג הזה? גדול הדור. מה זה גדול הדור? אם יש בכלל דבר כזה, אין הכוונה למי שהוא יותר פלפלן מכולם. אלא הכוונה מי שהוא גדול בענייני דור, שהוא מבין מהו הדור. אז לא כל אחד שהוא תלמיד חכם גדול, זוכה גם להיות גדול הדור. הוא צריך להבין איזה דור יש לפניו. כלומר, זאת הייתה זכותו המיוחדת של הרב קוק, למשל, שהוא הבין את הדור. לכן הוא גם כתב מאמר, הדור. שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד כנל. וזהו בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. כן, בבקשה. כן, ההנחה של כל אחד זה הרגשת החיסרון שיש לכל אחד. ולכן צריך לבנות אל הצדיק כדי לדעת איך להשלים את החיסרון הזה. כן, בדיוק. לכן כולם באים אליו. בסדר? כן. נגד הכוונה מול. כן, כמו שאומרים בנדבר, עלה מולי. כן, או כדאית בספר שמות, ויחן ישראל נגד ההר. נגד הכוונה ממול. מלשון בארמית נגיד ונפיק. נגיד הכוונה ממשיך, שהוא מביא המשכה. כן, לא בהתנגדות. מובן? טוב. אז כן, זה בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. כתוב בגמרא. שדוד המלך הרי היה קם לחצות לילה. איך הוא יודע שזה חצות? הרי שעון לא היה לו. אלא שהיה לו מעל ראשו כינור. הכינור היה תלוי מעל מיטתו, ובחצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת, ואז הוא היה שומע דלינג דלינג דלינג, ואז היה מתעורר. נכון? מה זה מה שכתוב? רוח צפונית, מה? זה ודאי שזה גם הנשמה שלו. אבל זה אומר שמשהו מתנגן בנשמה שלו. מה זה רוח צפונית? רוח צפונית זה רוח שבאה מצד צפון. מה שבא מצד צפון זה תמיד ביטוי לאי השלמה. כי הרי העולם, כך כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, לאכסדרא הוא דומה, שיש שמש שעולה מצד מזרח, אחר כך היא עולה לצד דרום, אחר כך יורדת לצד מערב ושוקעת. מה עם צד צפון? לא סגור. מה זה לא סגור? זאת אומרת שהעולם לא מושלם. צפון, יפה, לכן נקרא צפון. זאת אומרת, אבל מי לא מרוצה מהמצב הזה של העולם? בני ישראל. לכן עם ישראל נקרא צפונים. וצפוניך תמלא בטנם. או למשל, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. כן? עם ישראל נקראים צפונים. אנחנו הצפונים של הקדוש ברוך הוא. אז מה שאומר כאן, זה בחינת רוח צפונית. הרוח, מה? עם ישראל כמו האינקוגניטו. אם אתה רוצה, תגיד ככה. טוב. אז זה מה שאומר, רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. כי כינור של דוד היה של חמש נימין. כן? מה זה נימין? מטרים. מטרים. איך היו עושים פעם מטרים? גידים. כן, גידים של בהמות. לפעמים גם מעיים. מעיים היו עושים דקיקים. כן, אז זה נקרא נימין. כי כינור של דוד היה של חמש נימין, כנגד חמישה חומשי תורה. כן, אמרנו הרי הרוח נמצאת בתורה שהצדיק לומד. אז הרוח מנשבת בחמישה נימין, דיינו בתורה, ורוח צפון שהייתה מנשבת בו, בחינת ורוח האלוהים מרחפת על פני המים הנעל, כי רוח צפון הוא בחינת הרוח הצפון בליבו של אדם, שהוא בחינת הרוח חיים, כי צפון חסר, כן? כי העולם מצד צפון לא מושלם. והחיסרון הוא בלב, כמו שכתוב, וייתן לך משאלות לבך, ימלא השם כל משאלותיך. ועיקר הרוח חיים הוא בלב, וכמו שכתוב בתיקוני הזוהר, כולו שייפין מתנהגין בתר ליבה כמלכה, כמה דעת אמרת, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, כי הרוח הוא בלב. והחיסרון הוא הסתלקות הרוח, שמקומו בלב, ועל כן נרגש החיסרון בלב. ועל כן כשנתמלא החיסרון, שהוא בבחינת הרוח כנעל, נאמר, וייתן לך משאלות ליבך, ימלא השם. היינו כנעל. ועל כן ישראל, שמקבלים הרוח חיים מהתורה, נקראים על שם צפון. כמו שכתוב, על עמך יערימו סוד, ויתייעצו על צפוניך. כן, אז בקיצור, צריך להתחבר. אל הצדיק, כמו אדם נאנח. ואז הוא פונה אל הצדיק, שמחובר אל התורה, שמחוברת אל רוח החיים, שמכוחה נברא העולם, ואז יש מילוי החסרונות של האדם. בבקשה. מה זה כולו שייפין? מתנהגין בתר ליבה כמלכה. זה ביטוי בזוהר. מה פירוש המילה שייפין? שייפין זה איברים, כל האיברים, כן, כולו שייפין, זה בארמית, כולו שייפין, כל האיברים, מתנהגים, הכוונה מתנהגים, בתר אחרי, ליבה כמלכה, הלב כמלך. בסדר? בסדר. אך, עד עכשיו זה האופן החיובי. אך, הרשעים, יש רשעים. הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז. מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? זה שאלה מעניינת. מי אמר שבכלל הם מקבלים רוח? רבי נחמן אומר, הם מקבלים רוח. איך הוא יודע? כנראה הוא הרגיש את זה. הוא הרגיש שיש אצל הרשעים כוחות. כוחות אינטלקטואליים, כוחות מנטליים, כוחות רוחניים. כוחות של עוצמה חיונית, יש אצל הרשעים. כוח, יש טענות אצל הרשעים. כן, הרשע זה לא סתם אידיוט. הרשע הוא חכם. הרשע בא בשם אפילו טענה מוסרית מבחינה מסוימת. יש רוח חיים שהוא מרגיש שהצדיק מדכא אותה. כן, איך אמר ניטשה? המוסר זה לא מוסרי. כי המוסר מדכא את החיים. אז מאיפה הרשעים? מקבלים את הרוח. יש חיי, הרי תורה הם לא לומדים. הם לא דבקים בצדיקים. אז מאיפה זה בא? מה? מהארי, מהחלל? אני לא יודע. אתה יודע הרבה דברים שאני עוד לא יודע. אני מציע, יכול להיות שאני אמרתי, אני לא יודע, אבל מה שאמרתי בשיעור, נראה לי שאתה מדבר על תורה סמך דלת. והנה אנחנו כאן בתורה ח'. תורה ח' זה שמינית של סמך דלת. אז אני עוד לא יודע. אולי הדברים שיאמרו כאן אינם זהים למה ששמעת ממני בשיעור. כי אם אתה בטוח שמה שאני אגיד כאן זה מה שהיה בשיעור, שומע לך לבוא לשיעור הזה. אז זה ביטול תורה, אתה כבר יודע הכל. אלא כנראה שלרב נחמן יש כמה אמירות לומר לנו. הווה נקרא בפנים. אך, רשעים הדוברים על צדיק עתק בגבה ובוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? אך דה שיש רב דקליפה. כמו שיש רב בקדושה, יש גם רב בקליפה. והוא בחינת עשיו. כמו שכתוב בעשיו, יש לי רב. זה מה שהוא אמר ליעקב, לא? אין? יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. מה ענה לו יעקב? יש לי קול. אין? אז זה לא פשוט, יש רב לעשיו. זה לא פשוט. יש לו על מי לסמוך. והוא בחינת אלופי עשיו. אלוף מלשון לומד. אולפנה. אין? א', זה הכוח שנותן את העוצמה למה שבאחריו. ובחינת אלופי עשיו, וכמו שתרגם אונקלוס, רב רבי עשיו, אלוף, רב רב. רב רבי, כלומר, שון רב. ובחינת הרב דקליפה, ומהם מקבלים הרשעים הרוח, והוא בחינת רוח הטומאה. כלומר, יש רשעים שיש להם רב. עכשיו, זה דבר עמוק מאוד מה שנאמר כאן, כי הרבה פעמים קל לומר על הרשעים, הרשעים, יצר אורי. יש יצר אורי. אז מה, יצר הרע מפחיד אותנו? לנו יש שכל, יש תורה. אל תזלזל. מאחורי כל טענה של היצר הרע יש טענה אידיאולוגית. והטענה האידיאולוגית היא זקוקה להתייחסות. גם אם מה שגורם לרשע עצמו, היא באופן אישי להיות רשע, זה רק יצר הרע, אבל אתה לא תנצח אותו כל זמן שלא תתמודד עם הליבה האידיאולוגית, עם הטענה האינטלקטואלית שמאחורי הרשע, גם כשהרשע עצמו לא יודע אותה. אבל כל תנועה של רשע בעולם מתחילה מאיזושהי מחשבה. ולכן צריך להתמודד עם המחשבה, גם אם נושאיה של המחשבה הזאת הם סתם חסרי יושר אינטלקטואלי. כן, בבקשה. מה? חושים, בן דן. נכון. כלומר, לפעמים האסטרטגיה של המלחמה ברע זה דווקא לא לעשות חשבונות. אבל אז יש לך ניצחונות נקודתיים. ניצחונות לטווח ארוך, הם דורשים התמודדות עם הרב של עשיו. ברור? זה כמו שלמשל חושים בן דן. הוא היה מצוין. היו צריכים להיכנס למערה, מישהו מפריע על המקום, מטפלים בזה. אבל לעתיד לא מנצחים את עשיו על ידי חושים בן דן. כי הרי מחושים בן דן יצא אדם מאוד מעניין, שמשון. ושמשון, יעקב אבינו חשב שהוא יהיה המשיח. כן, ככה הוא ראה אותו ברוח הקודש. כי הוא ראה שאימו מיהודה ואביו מדן. ודוד, ויעקב אבינו ידע שהשילוב הזה בין דן ליהודה עשוי להצמיח את המשיח. כשהטעות של יעקב הייתה שהוא צריך להבין שהאבא צריך להיות מיהודה והאימא מדן. כלומר, עיקר ההתנהגות היא דווקא לפי השיטה הסבלנית של שבט יהודה, ולא הגרילתית של שבט דן. נכון? זאת אומרת שזה עובד לשעתו. אבל לעומת זה ביהודה יש סבלנות. גור, אריה, יהודה. גור, אחרי זה אריה. אחר כך כאריה, וכלבי. מי יקימל. וזה בוודאי דורש את המתינות, המתינות של השכל. בבקשה. כן.
אין פה הרב של
מאיזה תורה שואב הרב של עשיו? כן? מאיפה זה בא? אז זה בא לו מי? הוא אומר, רוח התאומה בחינת רוח שערה. רוח שערה, מאיפה זה בא הביטוי הזה? זה כתוב ביחזקאל. כן? והנה, רוח שערה בא מן הצפון, ויש מתלקחת, ונוגעה לו סביב. אז רוח שערה זה השורש של הקליפות. כלומר, יש משהו שסוער בעולם, שאיננו הולך לפי הסדר. גם זה הקדוש ברוך הוא ברא, וצריך ללמוד מה עניינה של אותה רוח שערה, ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה. שלום.